התאמרות יושבת על היכולת לנצל את המשאבים שלך, או למנוע משאבים מאחרים, כסוג של איום. זאת אומרת, היא תמיד יושבת על...
מינית,
בדיוק, היא יושבת על יחסי כוח. ומערכת הבריאות היא מערכת שבה ההיררכיה מאוד מאוד ברורה, כל סקטור תלוי בסקטור הבא כדי להתקדם, כדי לתפקד, ואז היכולת להשתמש במשאבים האלה היא די קלה.
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לרעיונות, לסיפורים ולאנשים שמאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כמדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שלום ענת.
שלום גיא.
שמענו בפתיח את פרופסור שרון טוקר מבית הספר לניהול קולר באוניברסיטת תל אביב. מדברת על ההזדמנות שיש לנו היום להוביל שינוי בתרבות ובנורמות במערכת הבריאות. שם דורות של רופאים התחנכו להתעלם ולקבל התאמרויות באנשי צוות זוטרים והתעללויות בעובדים כחלק מהחיים.
אתה יודע, הכי מתבקש היה לדבר השבוע על הרכבת הממשלה ואולי על הבית בבלפור, אבל בשבוע שעבר פרסמנו במרקר וויק את אחת הכתבות היותר חשובות שנעשו אצלנו, בטח בתקופה האחרונה, ואני מתכוונת כמובן לכתבת השער שלנו, לכתבה של רוני לינדר על התאמרויות בבתי חולים. מעבר לעדויות הקשות שהובאו בכתבה, ועוד נשמע חלק מהן תכף, היא זעזעה אותי מהרבה סיבות אחרות. בין היתר, בגלל משפט אחד, מטריד ממש שנאמר בה. זה היה כשאחד המתמחים אמר בכנות שהחשש מצעקות מצד הרופאים הבכירים מונע ממנו להתקשר אליהם במשמרות הלילה. כמי שפקדה את מיון ילדים לא מעט כשהבן שלי היה קטן, המחשבה הזאת, שרופא צעיר או מתמחה יכול היה לעשות טעות רק מתוך פחד להתייעץ, טעות שיכולה הייתה לגרום נזק, היא בלתי נתפסת בעיניי.
ענת, בשנה וחצי האחרונות עסקנו כולנו ללא הפסקה, בגלל הקורונה כמובן, במערכת הבריאות הישראלית, בעומס האדיר שהיה על הרופאים, האחיות, הסניטרים, כל מי שעובד בבתי החולים וגם ברפואה הקהילתית. וכמובן העלינו על נס את היעילות של המערכת והמסירות של הצוותים הרפואיים. עכשיו יש שר חדש, ניצן הורוביץ, עם ממשלה חדשה, שהתחייבה גם להגדיל את התקציבים למערכת הבריאות. אבל התחקיר של רוני לינדר חשף בעיה הרבה יותר עמוקה ומטרידה מהשאלות של תקצוב מערכת הבריאות. הוא חשף תרבות שאולי מוטמעת עמוק ביותר בצמרת של מערכת הבריאות הישראלית, את ההתעללויות וההתאמרות ברופאים ובאנשי צוות. זאת תופעה לא חדשה בכלל, היא אולי מחמירה בגלל בעיית התקציבים, אבל היא כנראה מלווה אותנו שנים מאוד ארוכות, וזה לא אומר שצריך לקבל אותה כמובנת מאליה. ננסה היום, בשעה הקרובה, להבין לעומק מה בדיוק קורה שם, במחלקות בבתי החולים. מי אחראי לזה? מי משלם את המחיר, והאם אפשר לבאר את הנגע הזה.
כדי לעשות את זה, הזמנו לאולפן שתי נשים אמיצות, יש לומר, רוני לינדר, שהכינה את הכתבה ותספר קצת על אחורי הקלעים, ופרופסור שרון טוקר, ראש ההתמחות במערכת בריאות בפקולטה לניהול על שם קולר באוניברסיטת תל אביב. לאורך השיחה הזאת נשמע כמה מהסיפורים של מתמחים ורופאים שהובאו בכתבה. הקטעים הם כמובן מומחזים, כל המרואיינים בכתבה דיברו בעילום שם, לא נמצא ולו רופא אחד בישראל שמוכן לדבר על הנושא בצורה גלויה. גם על זה נדבר כאן היום. פרסומת אחת ומתחילים.
הגיבורים האמיתיים של השנה הזאת לבשו מדים אחרים לגמרי. את כיפת ברזל החליפו מכונות ההנשמה. ובמקום לשלוח את הסיירת לעורף האויב, חיכינו לבשורה מהמעבדות. עד כמה חיסון ה-RNA שליח טורף את הקלפים באימונולוגיה, ולמה עוד אפשר לצפות? איך מנתחים כבר היום בעזרת לייזר וחיישנים, כשהרופא בכלל ביבשת אחרת? ולמה המתכנתים והאלגוריתמאים נוהרים לביוטק? אתם מוזמנים לשיחה מרתקת עם פרופסור שי אשכנזי, דיקן בית הספר לרפואה של אוניברסיטת אריאל, ודוד זיגדון, מנכ"ל מכון המחקר מיגל שבגליל, המכון שהגיע לקורונה מוכן עם חיסון, לעופות. אבל עכשיו מפתח אחד גם לנו, ואפילו בלי זריקה. מחכים לכם, החדשנים, פודקאסט החדשנות של דמרקר לייבלס, בשיתוף אוניברסיטת אריאל.
היי שרון ורוני.
היי ענת, היי גיא.
שלום.
רוני, אולי ניתן תקציר קטן מהכתבה למי שפספס.
טוב, אז הכתבה הזאת היא בעצם מעין מסע. מסע שהתחיל בכלל בסיפור אחר שעבדתי עליו, משהו בנוגע לעבודת המתמחים, ובמסגרת הכתבה הזאת שוחחתי עם הרבה מתמחים, שיחות עומק. ומה שעלה מאוד חזק, וככה כאילו בין השורות ובלי קשר, ובדרך אגב, וחלק מהמקרים זה היה ממש בסוף השיחה כזה, כששאלתי אותם כשאלה סופית, מה הכי מפריע לך בהתמחות? פתאום הזדקר ועלה הנושא הזה של ממש התאמרות, הם ממש תיארו מציאות של צעקות והשפלות ועוד כל מיני דברים שעוד נדבר עליהם, והמעניין והדי מזעזע היה שהם אפילו לא התייחסו לזה כמו משהו נורא יוצא דופן, זה לא היה דבר שהם עסקו בו, זה, הם קיבלו את זה כמו מעין מציאות חיים שאין בלתה, כמו איזה חלק מהיומיום המתבקש של העבודה שלהם. וזה ככה, זה ממש הקפיץ אותי ולקח אותי באמת למסע הזה, ודיברתי עם עוד הרבה רופאים ורופאות, אני לא דיברתי רק עם מתמחים ומתמחות, אלא גם עם רופאים ורופאות יותר בכירים, וגיליתי שזו תופעה שהיא אמנם...
שדובר בתרבות.
ממש תרבות, תראה, זה לא ממש היה חדש לי, למשל מה שאמרת בפתיח לגבי זה שהזדעזעת מהמשפט שאומר שהמתמחה מפחד להתקשר לכונן, לכל מי שמכיר את מערכת הבריאות זה טריוויאלי כמעט הדבר הזה. אני קוראת לזה מעין פיל בחדר אבל שקוף, מצד אחד זה פיל כי זה דבר ענק, תרבות מושרשת מאוד בעייתית, מצד שני זה שקוף כי זה כאילו דרך חיים בתוך מערכת הבריאות.
בואי נשמע את אחת העדויות רק כדי להבין במה מדובר למי שבכל זאת הצליח לפספס.
הרופא שאל אותי שאלת ידע לגבי אחת המטופלות והתשובה שלי הייתה לא נכונה. בתגובה הוא התחיל לצעוק עליי, תעוף מפה, אל תחזור מפה לעולם, אני לא סומך עליך יותר. מאותו הרגע הייתי מחוק. הוא לא החליף איתי כמעט אף פעם מילה שבועות שלמים. לא היה מוכן לקבל מטופלים שרציתי להעביר ליחידה. זה נמשך ככה כמה חודשים עד סוף הסבב. באחת הפעמים הוא צעק עליי באמצע המחלקה מול המשפחות וכל הצוות. לא עמדתי בזה יותר.
את אומרת משפט מאוד משונה, שבעצם אף אחד מהמתמחים לא חשב שיש פה סיפור. איך זה יכול להיות שהם חושבים שזה בסדר, שככה זה צריך להיות?
אני לא חושבת שהם חושבים שזה בסדר, אבל אני חושבת שהם כמעט אולי מיואשים מהאפשרות שזה ישתנה. כלומר, זה באמת התרבות, זה מין סוציאליזציה למקצוע, שהם רואים כבר מהזמן שהם סטודנטים, הם עוברים מבית ספר לצבא, הרבה פעמים מבית ספר צבא, לימודי רפואה, סבבים והתמחות, וזה מה שהם מכירים. הם לא רואים מציאות אחת, הם הרבה פעמים חיים בסוג של בועה בתוך מערכת הבריאות. אני כן חושבת שיש איזשהו שינוי, בכל זאת בשנים האחרונות, יש להם חברים בהייטק, יש להם...
יש דור חדש.
נכון, יש דור חדש, יש קבוצת התייחסות, יש איזה דור חדש שגם חשובה לו ההורות שלו, וזה גם מה שאנחנו רואים שמניע את התהליכים של המאבק בתורנויות של ה-26 שעות, אבל זה בכל זאת באמת מאוד מאוד בלט בשיחות איתם, שכל נושא הצעקות והשפלות והדברים האלה, הם כאילו חלק מהמקצוע.
הם יודעים שזה בא עם זה.
נכון, לפעמים גם אומרים להם, אתה רוצה להיות חירוג, זה מה שצריך לספוג, אתה רוצה להיות רופא, זה החיים פה, זאת התרבות פה, בתוך האומס, בתוך הלחץ, בתוך התחרות, ובתוך האווירה הזאת, זה מה שמכירים.
לא יאומן. שרון, התאמרויות במקום עבודה, יש בה הרבה סקטורים במשק, יש למעשה כמעט בכל הסקטורים במשק. לא חסרים מנהלים שמרגישים צורך אולי להשפיל את העובדים שלהם. ועדיין, מה מיוחד בבתי החולים? מה בעצם מאפשר את מה שמסתמן כמו תרבות משפילה ותרבות מאוד רעילה באותם מוסדות?
זה אחד, אני חושבת, הסקטורים שבהם באמת הכוח הוא מאוד מאוד מושרש. עכשיו, זה לא קיים רק שם. אני חייבת להודות שאחרי פרסום הכתבה קיבלתי המון המון תגובות. זוכרת שגם כתבתי לרוני שמעולם לא קיבלתי כל כך הרבה תגובות על כתבה שהתראיינתי אליה, ורבות מן התגובות לא היו דווקא של אנשים ממערכת הבריאות, אלא של אנשים מבחוץ, שאמרו, אבל גם אצלנו זה ככה, אבל היה צריך לכתוב את הכתבה, למה רק על מתמחים וכולי. וזה באמת לא נוגע רק למתמחים, אז אני חושבת שכן צריך לדבר על כל מערכת הבריאות, ובתוכה על מתמחים, אבל על כל מי שנמצא בעמדות כוח שונות. והתאמרות יושבת על היכולת לנצל את המשאבים שלך, או למנוע משאבים מאחרים, כסוג של איום. זאת אומרת, היא תמיד יושבת על...
כמו הטרדה מינית.
בדיוק, היא יושבת על יחסי כוח. עוד יותר מהטרדה מינית מבחינת יחסי הכוח, כי בהטרדה מינית הרבה פעמים עמית יכול להטריד עמיתה. בהתאמרות בדרך כלל זה יושב על היכולת לשלוט במשאבים של מישהו אחר, לאיים עליו, למנוע ממנו, ולכן זה יותר רגיש. ומערכת הבריאות היא מערכת שבה ההיררכיה מאוד מאוד ברורה, כל סקטור תלוי בסקטור הבא כדי להתקדם, כדי לתפקד, ואז היכולת להשתמש במשאבים האלה היא די קלה. זאת אומרת, צריך לזכור שגם לא מדובר דווקא בהתאמרות שהיא מצד רופאה בכירה או רופא בכיר. זה יכולה להיות התאמרות מצד מישהי שיש לה כוח בארגון, כמו ראש ועד האחיות, אחות בכירה. זה יכול להיות אלונקאי שכרגע ימנע ממנו את היכולת לשנע חולה. זאת אומרת, מי שיש לו כוח ונהנה להשתמש בו, או יכול להשתמש בו, הרבה פעמים עושה את זה. זה במה שהנושא הזה של הכוח משחית,
גם
זה שם.
ואני חושבת שאנחנו מרגישים את זה גם כמטופלים הרבה פעמים. אמר לי לפני שבוע איזשהו רופא בכיר משפט שככה נחרט לי, אפילו שופט עליון כשהוא מושפז במחלקה פנימית, לא יעז להגיד לרופא, למה לא רחצת הידיים לפני שניגשת אליי. אנחנו בעצם בתוך המערכת הזאת ממש מרגישים...
עסוקים בלרצות אותם, גם שחז וחי אלוהי חסו.
ממש מרגישים את הכוח ואת הפרשי הכוח והבדלי הכוח בין המטופלים למטפלים, בין הסקטורים השונים, בין הדרגות השונות.
אתם מדברות על בתי החולים כמקשה אחת, אבל בעצם יש אולי פערים, יש נניח התמחויות ששם זה קורה יותר, יש סוג מסוים של רופאים, יש שסובלים יותר או שמתאמרים יותר?
לא רק שיש הבדלים בין בתי חולים, יש אפילו הבדלים...
יש הבדלים בין בתי החולים?
לפעמים יש אפילו הבדלים בין... יכולים להיות הבדלים הגדולים בין מחלקות אפילו באותו מערך, כי זה הכל קם ונופל על תרבות ארגונית, תרבות ארגונית שבאה מלמעלה, תרבות ארגונית שמביא המנהל או מנהלת המחלקה למחלקה, וזה קובע במידה רבה איך יראו היחסים בתוך המחלקה.
אני לחלוטין מסכימה שתרבות ארגונית, ובעצם אני אקרא לזה ככה, רוח המפקד או המפקדת מלמעלה כן מחלחלת למטה, אבל אני בהחלט רואה מחלקות שבהן הדבר הזה לא רק שלא קיים, אלא שמחבקים את המתמחים ותומכים בהם, ומקימים קבוצות תמיכה, ואני מכירה גם בבתי חולים גדולים במרכז, מחלקות שמתמחים ממש, אני חייבת לומר, עומדים בתור כדי לעשות בהן את ההתמחות, בדיוק בגלל היחסים הבין אישיים המצוינים, ובמחלקה סמוכה, באותו בניין, באגף אחר, באותה קומה אפילו, יכולים להיות יחסי התאמרות. אז אני חושבת שזה לאו דווקא התרבות...
ממש רוח המפקד.
כן, כן. אז זה לאו דווקא התרבות הארגונית שמחלוחלת מלמעלה, מה כן חשוב? האם כשדבר כזה מתרחש במחלקה מסוימת, הארגון יעצום עיניים או יעשה משהו? זאת אומרת, אנחנו לא נראה את זה בדרך כלל בכל המחלקות. בדיוק כמו שבצהל, שאנחנו מסתכלים על כיתות טירונים, יש את המק שמתעלל בטירונים ויש את זה שלא. זה לא שבכל צהל יש התעוללות. שאלה מה קורה עם הממם ומה קורה עם המנהלת או המנהל של בית החולים, האם הם יודעים לעצור את זה, וכאן אנחנו רואים שונות.
רוני ושרון לא הובאו בכתבה שמות של הרופאים המתאמרים, אבל בוודאי שתיכן נחשפתם לכמה מהשמות של אותם רופאים, ואני רוצה לשאול אתכם אם היו כאלה שהפתיעו אתכן. שרון?
אז שוב, אני לא פגשתי אותם, אבל פגשתי לא מעט אנשים שחוו התאמרות בעבודה, כולל במערכת הבריאות. קשה לי לומר אם דברים מפתיעים או לא, אבל כן יש מכנה משותף מסוים. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים הרבה פעמים על מי שקל לו יותר להתאמר, לאנשים שנמצאים יותר זמן במערכת, מוגנים יותר, אותם אנשים שעם ותק, עם קביעות, עם...
שזה כולם, יש
בדיוק. לציין. מטבע הדברים, במקרים רבים במערכת הבריאות, הבכירים ביותר הם יותר גברים מאשר נשים, ואנחנו רואים שם אחוזים יותר גבוהים של התאמרות, כי באופן כללי... במחקרי התאמרות אנחנו רואים שיותר גברים מנשים נוטים להשתמש בכוח. שוב, יש פה עניין של פרשנות. היות ואין לנו הגדרה ברורה להתאמרות עדיין, אז אפשר להגיד שיש פה עניין של תפיסה. כמו שפתחת ואמרת, לא כל המתמחים ידעו אפילו לקרוא לזה התאמרות. אז גם בעיניהם וגם בעיני המתאמר, לא בהכרח הדבר הזה יוגדר כהתאמרות, אבל זה...
שרון, מה זה אומר שאין לנו הגדרה להתאמרות? אני בטוח שכבר לספרות בתחומים של הניהול וסוציולוגיה ופסיכולוגיה, יש כבר הגדרות להתאמרות.
יש הגדרות שהן הגדרות מחקריות. מה זה אומר הגדרות מחקריות? זה אומר שקוראים לזה בשמות שונים. זה יכול להיות workplace incivility. זה יכול להיות rudeness, איזושהי גסות רוח. בולינג, שזה בריונות, יש לזה הרבה מאוד שמות, אין הגדרה אחת להתאמרות, וגם מדברים שם על רצף, וזה דבר מאוד מאוד חשוב, מדברים על רמות שונות, כי התאמרות היא לא דבר סטטי, זה לא שזה קורה היום ולא קורה מחר, אלא זה מין תהליך כזה שבו לאורך זמן, אדם מתנהג בצורה שאנחנו יכולים להגדיר אותה כבלתי נאותה כלפי אחרים, והיא כוללת הרבה מאוד דברים. חלק מהדברים הם למשל, לייחס הצלחות שלי לאדם אחר. זאת אומרת, אתה לוקח קרדיט על מה שאני עושה. האם היית מגדיר את זה כהתאמרות? זה לא הדבר הראשון שעולה לנו לראש, נכון? כשאני שומעת אתכם, כשאתם מדברים על התאמרות, זה צעקות וגסות רוח. זה לא רק צעקות וגסות רוח. זאת אומרת, יש פה עוד הרבה מאוד אלמנטים כמו בידוד חברתי.
חבלה מקצועית
זה ממש.
זה מאוד נפוץ.
בדיוק. בעצם יש לנו פה משתני תוצאה מאוד ברורים של הצלחה וכישלון. אז אם יש כישלון, האם אני יכול לגלגל את זה הלאה על מישהו אחר, וכמה קל לעשות את זה? כמו השין ג' נכון?
בואו באמת נשמע את אחת העדויות שמתייחסת בין היתר לעניין הזה של הטלת אשמה.
הגעתי כמתמחה למחלקת ילדים בבית חולים שמאוד רציתי להתקבל עליו. הייתה לי התחלה מוצלחת, נתפסתי כמתמחה חזקה ונבחרתי לטיפול נמרץ ילדים. אבל הגעתי לשם עם מעט מאוד הכשרה ברפואת ילדים ובדיעבד לא הייתי מספיק מוכנה. התחילה תחושה באוויר שאני לא מספק את הסחורה. דיווחתי על כל מיני כשלים שראיתי וגיליתי שלא אוהבים את זה. בשלב הזה התחילו להיווצר שמועות שדפנה לא טובה. ואז התחילו ישיבות רבות משתתפים של יחסנו לאן. היו יושבים כל הבכירים בחדר מולי ומסבירים לי מה לא בסדר איתי, אבל בלי שום דוגמה קונקרטית לטעות רפואית שעשיתי או לפגיעה בחולה. חלק מהישיבות נעשו אחרי תורנות כשלא ישנתי 26 שעות. באחד המקרים נשברתי והתחלתי לפקוד שאני לא עומדת בזה יותר. הרגשתי רע והלכתי להתנצל בפני הרופאה הבחירה על כך שהתפרקתי מולם. היא אמרה לי בתגובה ממש הגעלת אותי. הייתי צריכה לקחת תרופה לבחירה אחרי שראיתי אותך בוכה. אחר כך הייתי כבר סעיר להזזל. היו דיבורים מאחורי הגב שלי, לא נתנו לי תורנויות מיון. היו שואלים מתמחים אחרים ואחריות איך אני. לאט לאט החבל הלך והתעדק סביבי. אחות ותיקה במחלקה אמרה לי אם לא תעזבי, בסופו של דבר הם יפילו עלייך מקרה בעייתי ואת תאבדי את הרישיון שלך.
וואו, טוב, זה היה די מזעזע. אז זה ממש יכול לקרות? כלומר, חלק מההתאמרות זה גם הרגע שבו אתה עשוי לאבד את הרישיון שלך? זה דבר שחי וקיים ונמצא שם?
שלא באשמתך עוד.
יש וריאציות שונות. יש הרבה מאוד סיפורים על מנהלים, למשל, שככה לא משבצים לניתוחים את חלק מהרופאים. זה הסוגים של חבלות מקצועיות או... לא משתפים, כמובן כל חלוקת הכוננויות שזה עניין כספי מאוד. באמת אין ספור דרכים שאנשים האלה יכולים לפגוע אחד בשני.
ובואו לא נשכח שההתמחות היא מוגבלת בזמן, ואחרי ההתמחות הרצון הוא כמובן להשתבץ כרופא או רופאה מומחים קבועים, אל מי פונים כמובן כדי לקבל המלצה אל המנהל או המנהלת. כך שהם לא רק תלויים בהם ביום-יום, הם באמת תלויים בהם לעתיד המקצועי שלהם, לא רק במקום העבודה, גם כמדריכים באוניברסיטה של סטודנטים. זאת אומרת, יש פה המון המון
נקודות. גם בכתבה דובר על זה שאם אתה עוזב באמצע התמחות, יוצא לך שם רע.
כן, זה גם עולם מאוד קטן. כולם מכירים את כולם, בטח בתוך כל סקטור והתמחות, וסוג התמחות, ולכן הם ממש בטוחים הרגשה רווחת היא שאם אתה תעזוב את מחול באמצע, יהיה לך קטם, המנהל מחלקה ידבר עם מנהל המחלקה שאתה רוצה לעבור אליה, וזהו, ואתה יש אליך איקס. אז זה אחד מהחסמים הכי גדולים של ניידות בתוך הסיפור הזה. כלומר, אם אדם רע לו בחברת הייטק, הוא יכול להתפטר ולעבור לחברת הייטק אחרת. בתוך מערכת הבריאות, ובטח במצב של התמחות, זה הרבה יותר קשה.
בוא נדבר על מנהלי המחלקות. לטובת המאזינים שלא מכירים את המודל, ברוב העולם המערבי אנחנו רגילים לדמוקרטיות, יש רק מקום אחד בו הדיקטטורה היא עדיין המודל המקובל, ויש שליטים לכל החיים שאין עליהם בעצם כמעט ביקורת, וזה מנהל המחלקה בבית החולים הישראלי. מינוי לכל החיים, לפעמים אפילו למנהל בית החולים אין עליו שוט של ממש, הוא בדרך כלל גבר, בין גיל של 45 ל-65, נהנה מהרבה יוקרה מקצועית, לפעמים יש לו גם קליניקה פרטית, כלומר הוא נמנע גם לא רק על מעמד מקצועי מאוד גבוה, אלא גם מעמד כלכלי מאוד גבוה, והוא בעצם בכוחו לקבוע את התרבות במחלקה. על פיו אישק דבר. במקום בו אנחנו רואים התאמרויות, כנראה שמנהל המחלקה מוביל את זה, או עוצם עיניים.
כן, אז באמת הייתי נזהרת מלומר שהוא מוביל את זה, כי שוב, כמי שפגשה הרבה מאוד מנהלי מחלקות, רבים מהם לא נופלים לפרוטוטיפ של מתאמרים. שוב פעם, יש פה ניואנסים להכפיף אדם לאווירה של פחד ואיומים, אז כן, להיות מתמחה זה להיות קונסטנטלי באווירה של פחד ואיומים. אבל הנושא של עצימת עיניים הוא כן דבר שאפשר להתייחס אליו כמשהו שהוא יותר רווח. א', כמו שאמרת, חלקם נמצאים פיזית בבית החולים, חלקם בחוץ, הרבה מההתאמרות או מהיחסים הקשים נמצאים לאו דווקא כשהם רואים את זה. זאת אומרת, זה יכול להיות, יכולה להיות רופאה בכירה במחלקה שמדברת בגסות למתמחים, לא ליד בהכרח מנהל המחלקה.
נכון, אבל מנהל מחלקה שיודעים שהוא יצא נגד תופעה כזאת, אז לא יכול לעבוד גם אם הוא לא נמצא שם.
זה נכון, זה נכון. ויש פה גם הבדלי תרבויות, ורוני ציינה את זה קודם, את השינוי בסטטוס, בציפיות של המתמחים לאורך השנים, דור המילניום, דור איקס וכולי. יש הבדל מאוד גדול בין הצורה שבה התחנכו המנהלות והמנהלים של המחלקות היום, לצורה שבה מתחנכים המתמחים או הציפיות שלהם. הרבה מאותם מנהלי מחלקות הם כאלה ששילמו מחיר מאוד מאוד גבוה, משפחתי, אישי, במהלך בניית הקריירה.
התאמרו בהם, בקיצור.
התאמרו בהם. אני אומרת, אבל זה מעבר להתאמרות. באמת, אנחנו יודעים שיש פה...
כמו ילד מוקש הופך להיות תאורם.
זה בדיוק זה. זאת אומרת, יש פה, הם בעצמם עברו קשיים, אצל הרבה מהם זה מאוד פגע בתפקוד המשפחתי, בהורות וכולי. משפטים שהרבה פעמים אני שומעת, ככה זה גם היה אצלי. אני שרדתי את זה, והם ישרדו את זה. זאת אומרת, הם לא מצליחים בעצם לאמץ את נקודת המבט של המתמחה, הם כבר נמצאים במקום אחר.
רגע, אבל לפני נקודת המבט, בוא נדבר רגע על נקודת המבט של המערכת ושל החולה. האם האנשים שאומרים לך, אני שרדתי את זה והם שרדו את זה, גם מעלים הסברים שזה טוב, שהם קוראים לזה קשיחות, שהם קוראים לזה, צריך להעביר אותם את הטירונות הזאת, או שהם אומרים, כן, ברור שזה פוגע, אבל ככה נראים החיים.
גיא, לפני שהם יענו, אני רוצה לתת עוד סינק שמתייחס בדיוק לזה.
כמות העבודה שמטילים עלייך, כי חושבים שאת לא חזקה מספיק, או כביכול כדי לחשל אותך, היא מטורפת. לפעמים זה נעשה כדי להניש. כל אחד עובד בדרך אחרת ובקצב קצת אחר, ובמקום להבין את זה, יש מקומות שחושבים שאת חלשה, אז צריך להמיס עלייך כדי ללמד אותך להתמודד. יש תפיסה מעוותת שבשביל לבנות אותך צריך קודם לרסק אותך לרסיסים. זו השיטה שלהם לחנך, וזה כביכול לטובתי.
כן, זאת בעצם העדות כביכול הכי מינורית שהבאתי בכתבה, אבל היא מייצגת איזושהי תפיסת עולם שקיימת בחלק מהמקומות, שהקטע הזה של לשבור את הרוחך בשביל לבנות אותך מחדש כרופא ראוי או רופא ראויה. אני אזכיר לגבי מנהלי מחלקות שבאמת מדובר פה במינוי לכל החיים. ברגע שאתה מקבל את המינוי, אתה עד הפנסיה בתפקיד, זה קונצנזוס, כבר זה לא עניין של דעה, זה קונצנזוס שזה דבר בעייתי, המינוי הזה לכל החיים, ובמהלך השנים היו ניסיונות לקצוב את כהונתם של מנהלי מחלקות, זה נפל בגלל התנגדות של ההסתדרות הרפואית, על רקע גם דרישות שאם תהיה רוטציה, יהיה פיצוי וכולי. בקיצור, זה נפל במהלך השנים ולא הבשיל לכדי מהלך. אני חושבת שזה בלתי נמנע, שזה יקרה בעתיד. אני לא יודעת כמה זמן זה ייקח, אבל זה יקרה. בין השאר, בגלל שגם היום לא כל כך פשוט למצוא גם אנשים שרוצים להיות מנהלי מחלקה. זה לא, אנחנו מציגים את זה פה כמו התפקיד הטוב ביותר בעולם, עם הכי הרבה כוח והכי, אבל יש היום הרבה רופאים שלא מעוניינים בתפקיד הזה. יותר קל להם להיות רופא בכיר במחלקה, ושעושה גם פרקטיקה פרטית בשעות אחר הצהריים, ולא יתעסק עם כל הניהול. אני חושבת שתהיה מהפכה ניהולית, חייבת להיות מהפכה ניהולית במערכת הבריאות, גם בגלל הדור החדש שנכנס, אז כל הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם, וגם בגלל הדור הוותיק, ודברים השתנו פה בשנים הקרובות.
זהו, המהפכה הזאת כבר מתרחשת, שוב אני את מערכת הבריאות פוגשת בכובע שלי בתוך הפקולטה לניהול, כי באמת מגיעים אלינו אותם מנהלים ומנהלות כדי ללמוד, ואני חייבת לומר שמהמפגש איתם ולאורך השנתיים שהם עושים MBA, אני רואה הרבה הסימונים שנופלים, הרבה תובנות, והרבה הבנה שאת המערכת הזו צריך לשנות. זאת אומרת, אלה דברים שרבים מהם אומרים, גם את התרבות הזאת, גם את, בכלל את כל ההתייחסות לאנשים אחרים. אני חושבת שמשהו שרוני ואני דיברנו עליו, שבאמת במערכת הזו, בניגוד למערכות אחרות, הרבה פעמים רופאים מתמנים למנהלי מחלקות, או מנהלות מחלקות, ללא הכשרה ניהולית. זאת אומרת,
גם הקישורים הרפואיים שלהם.
בדיוק. נכון. ואין פה בעצם מיון של האם אדם מתאים או לא מתאים לנהל, אלא האם הוא מצוין או לא מצוין קלינית. ובעצם מתחילים מ-day one לנהל, בלי לרכוש הכשרה. וזה דבר מאוד מאוד בעייתי, כי מעבר לזה שכן צריך להבין קצת בתקציבים ומימון וכולי, כי בכל זאת יש לך תקציב למחלקה, הנושא הזה של ניהול בין אישי, הוא דבר קריטי, והוא מאוד מאוד שונה. הם בעצם עוברים מכובע של מרצה או מדריך, שהדריך את המתמחים ולימד אותם בעצם את הפרקטיקה הקלינית, למישהו שהוא מנהל. וכמנהל הוא צריך פתאום לתת משוב לעובדים שלו. הוא צריך לעשות עוד הרבה דברים, וצריך לפשר לפעמים בין ריבים בין עובדים ועוד כל מיני דברים אחרים. לא תמיד יש לו את הכישורים. ואז הוא חוזר לאזור הנוחות שלו. ומה זה אזור הנוחות שלנו? המנהלים שלנו. זאת אומרת, מה שאנחנו ראינו קודם. עכשיו, עוד משהו שקורה, וחשוב לי לומר, שאנחנו יודעים שיש שחיקה. ושחיקה במערכת הבריאות היא הולכת וגדלה. וגם אנשים בכירים, גם מנהלים ומנהלות בכירים, מאוד מאוד שחוקים במערכת. אחת מהתופעות שמאפיינות שחיקה, מעבר לעייפות הפיזית והעייפות הקוגניטיבית, זה עייפות בין אישית. זה אומר שאין לי כוח להראות חום לאנשים אחרים, אין לי כוח להיות סימפתי אליהם. זה נקרא גם דפרסונליזציה או ציניות כלפי אנשים. וזו בעצם גם חוסר היכולת לראות את האנשים שהם בעמדה זוטרה יותר כבני אדם. זאת אומרת, אני מתחיל לראות אותם כמתמחה א' ומתמחה ב'.
שרון, יש מתאם בין הנטייה של המנהל, מנהלת, להתאמר במתמחים וברופאים היותר זוטרים, לבין היחס גם לחולים?
קשה לי לדעת, זאת אומרת, אלה לא נתונים שיש לי מארץ.
אני שואל את השאלה הזאת בגלל שהספרות כן יודעת להגיד, שאחד הדברים החשובים ביותר בטיפול רפואי, זה לא רק הדיאגנוזה שאומרים לך והטיפול, אלא גם היחס שנותנים לחולה, שזה דבר קריטי. והשאלה שלי היא, האם את חושבת שבמקום שבו יש התאמרויות, אנחנו נמצא יחס ראוי למטופלים?
זו שאלה קצת טריקית, אני אומר למה. אצל אנשים שחווים שחיקה, הם בדרך כלל יהיו די צינים או אדישים כלפי הרבה אנשים, גם המטופלים וגם העובדים, זה לא אומר שהם מתאמרים בהם. בהתאמרות שמוגדרת הרבה פעמים כמגפה שקטה, הרבה פעמים זה קורה דווקא one on one. זאת אומרת, אותו מנהל יכול להיות מקסים כלפי החולים, ומקסים כלפי חלק מהצוות, אבל יהיו כמה אנשים שכלפיהם זה יבוא לידי ביטוי. דווקא מה שרואים בספרות הרבה פעמים, זה שההתאמרות היא כלפי אנשים בודדים, ולא כלפי כולם, ואנחנו רואים עצימת עין גם מסביב, כי הוא מתנהג אליי כל כך יפה, אז בטח הקורבן, השם.
הביא את זה על עצמו, אבל דרך אגב, יכול להיות שהם לא מתאמרים ישירות בחולים, אבל ברגע שאתה מתאמר בחולה, ולמעשה מפקיע ממנו את היכולת להתייעץ איתך, ולשאול אותך, בטח כשמדובר במתמחים או ברופאים צעירים, זה בהכרח פוגע בחולים בסופו של דבר, וכמו שאמרתי בהתחלה, אחת העדויות היותר קשות שהיו מבחינתי בכתבה הזאת, זה כשרופא צעיר אמר, אני מפחד בלילה להתקשר להתייעץ, ויש לזה משמעות ישירה על הטיפול שנותן בחולים, גם אם הוא לא מתאמר בהם.
כן, אז בעצם מה שאתם מדברים, זה לאו דווקא התאמרות ישירה בחולים, אבל זו השפעה עליהם. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על ההשלכות של התאמרות, זה לא רק אדם שנעלב או נפגע, מעבר לזה שזה באמת פוגע בבריאות פיזית ונפשית.
זה רופא צעיר שמפחד להתייעץ.
הוא מפחד, כן. לא, אבל הוא לא רק להתייעץ, הוא גם מפחד להעיר. בדיוק. הוא מפחד לדבר כשהוא רואה איזשהו כשל, מה שאמרו לי את זה בעדויות.
מה שאני רוצה להגיד, אבל שזה מאוד משפיע על קבלת ההחלטות ועל ההתנהגות של אותו רופא הלאה. אז אנחנו רואים פה את מה שנקרא מין אפקט כזה, שרשרת. מתגלגל של אותה התאמרות.
שרון ורוני, בוא נחזור רגע להסתדרות הרפואית בישראל. אז עושה היגיון שאין סיבה שמנהל מחלקה יהיה בתפקידו 10, 15 ו-20 שנה, לפעמים יותר, וגם עושה היגיון שבמערכת הבריאות, כמו במקומות רבים אחרים, יהיו משובים של 360 מעלות, שבסוף של שנה הכל מנהל, הכפיפים לו, ואלה שהוא עובד איתם, והקולגות שלו, ואלו שמעליו, ממלאים שאלון. ותתקנו אותי אם אני טועה, אבל ההסתדרות הרפואית בישראל, שתמיד מרימה את נס המאבקים החברתיים על תקציבי מערכת הבריאות, שזה מגיע לנושאים האלה של רפורמות אמיתיות במערכת הבריאות למען חולים, קציבת כהונות של ראשי מחלקות ומשובים של 360 מעלות, פתאום מתברר שהיא רוצה לשמור על הסטטוס קוו, היא רוצה לשרת את האנשים הכי בכירים במערכת, והיא בעצם חסם לקדמה.
כן, אז אני יכולה להגיד שסיקרתי את הנושא הזה בשנים האחרונות, היו שני מהלכים באמת רלוונטיים שבנציבות מאוד ניסו להעביר, בנציבות שירות המדינה ניסו להעביר בשנים האחרונות, ולא הצליחו באמת, נתקלו בהתנגדות של הסתדרות הרפואית. הראשון היה באמת קציבת כהונות, שנפל לעניין הפיצוי, זה היה יקר מדי לפצות את האנשים על הרוטציות, והדבר השני באמת היה משוב. עכשיו, אפילו לא היה מדובר משוב 360, 360 למי שלא מכיר, זה בעצם שגם הכפיפים ממלאים על הממונים, וזה היה יכול להיות נפלא כדרך להתמודד עם, באמת עם תופעה של התאמרויות. ברגע שבן אדם היה יודע שהכפיפים לא ממלאים עליו משוב, זה בהחלט, תקני אותי שרון אם אני טועה, יכול להיות איזשהו באמת חסם בפני התאמרות. אז היה בסך הכל ניסיון לעשות משובים רגילים בתוך מערכת הבריאות, כמו שיש בכל השירות הציבורי, והייתה התנגדות ממש נחרצת של ארגון רופא המדינה דאז לעניין הזה. הם אמרו שמה פתאום, זה לא מתאים לרפואה, רפואה, אני לא זוכרת בדיוק מה היו הטיעונים, אבל זה היה הטיעונים בתחום ה...
היפוקרטס התנגד לזה, נכון שרון? היפוקרטס אמר, אנחנו לא יכולים שיהיו משובים.
אני נשבע לכם שלא נאפשר את זה.
תראו, לא רק שזה נכון, אני יכולה לומר לכם שכל הרופאות ורופאים שאני פוגשת ומלמדת את הקורס במוטיבציה ואיך נותנים משהו וכולי, נורא רוצים לעשות את זה ואומרים, אסור לנו, פשוט אסור לנו. אז אני מנסה לחשוב איתם על כל מיני דרכים יצירתיות, שבהם הם יכולים למשב אנשים בלי שזה יהיה כתוב איפשהו, כן, דברים לא רשמיים. אבל אני כן אומר שבדיוק זו הסיבה שיצאנו עם סקר השחיקה, אז אני אולי אספר עליו קצת, אבל זו בדיוק המדידה שאנחנו מנסים לעשות עכשיו. אז בעצם סקר השחיקה נולד גם בכיתה עם סטודנטים מאוד אכפתים, שניים, סגית ארבל אלון ודרור דולפין, שני רופאים שבעצם אמרו אולי נזכור קצת את השחיקה במערכת הבריאות, ומשם זה המשיך יחד עם כמובן משרד הבריאות לפרויקט לאומי ענק, הובילה אותו ועדיין ורד מדמון קיביטי, מנהלת כוח אדם במערכת הבריאות, ו מה שעשינו שם, יצאנו לדרך והחלטנו לבוא ולשאול את כל מערכת הבריאות, מה שלומה? גם עד כמה אנשים חווים שחיקה, ומה הם גורמי הלחץ? ובתוך גורמי הלחץ שילבנו גם שאלה להתאמרות בעבודה. מה שזה בעצם אפשר, זה לכל העובדים והעובדות, עכשיו אני לא מדברת פה רק על מתמחות ומתמחים, אני מדברת על החל מהאלונקאי והשומר בפתח של הבניין, וחלה במנכ״ל משרד הבריאות. זאת אומרת, כל אדם, בקופות החולים ובתי החולים, הוזמן למלא את הסקר הזה, זה היה ב-2018, ושם בעצם, בפעם הראשונה, אנשים יכלו לדווח, האם הם חווים התאמרות. מתוך זה אפשר היה בהחלט, לראות מה אחוז האנשים שמדווחים על התאמרות, בבית חולים מסוים, במחלקה מסוימת. זאת אומרת, הנתונים האלה כן הגיעו לארגונים. הארגונים יודעים, הם לא public knowledge, למעשה גם לי אין גישה לכל הנתונים, כי יש פה חיסיון של הרבה מאוד מהנתונים, כדי לאפשר לאנשים להגיב באנונימיות, כדי שלא התנקמו בהם, אז השמירה על אנונימיות חשובה.
תראי כמה אבל, הם פוחדים, שצריך כל כך הרבה מנגנונים.
בצדק, כי ראינו שברגע שיש לה מנהלת משאבים, היא יכולה להשתמש בהם. אז זו בעצם הייתה הסנונית הראשונה ב-2018, עכשיו אנחנו מעבירים את הסקר שוב פעם בפעם השנייה, הוא שוב כולל שאלות על התאמרות, גם על הטרדה מינית דרך אגב, שזה משהו שלא נעשה קודם, ושוב בעקבות הכתבות המאוד חשובות בדמרקר, זה גם קיבל רוח גבית, השאלה הזו קיבלה רוח גבית משמעותית, ושוב פעם אפשר יהיה לבוא וכן לזהות. זאת אומרת, אתה מתאר מצב שבו לא שאלו, ונכון, ואין משובים, אבל האמת שיש משוב, יש משוב ברמה ארצית. וככל שיותר אנשים ישתפו פעולה, וידווחו וישתתפו בסקר הזה, שהוא באמת אנונימי, אין לה ארגון דרך לדעת מי ענה, או כמה אנו, כן אפשר לדעת מה שיעורי, מה שיעורי ההתאמרות, ואני חושבת שזה דבר מאוד חשוב.
בוא נשמע עוד הקלטה.
בהתחלה הייתי בהלם, קפאתי, אפילו צחקתי על עצמי. אחר כך הייתי עונה לו שיצא לי מהצלחת ומבהירה שאני יודעת לדאוג לעצמי מצוין. בשלב מסוים פניתי למנהל כוח האדם בבית החולים, אדם ותיק במערכת, שבמבט לאחור גם לא טיפל באירועי התאמרות אחרים על ידי אותו מנהל. אבל באופן לא מפתיע הוא לא עשה עם זה כלום. זה הרי מנהל בית חולים. בסופו של דבר הוצא לי תפקיד בבית חולים אחר וסיימתי את התפקיד שם. אני חושבת שרק כשהתרחקתי מהמקום הבנתי עד כמה סבלתי שם מהתאמרות ואיזה מחיר אישי שילמתי.
יש פה שני דברים, דרך אגב, ההתאמרות היא לא על רקע על פיצויים שלה בעבודה, אלא על רקע העובדה שהיא נתפסה כשמנה. והדבר השני הוא שבאמת כל המערכת שתקה, והדבר השלישי הוא שבסופו של דבר, מי ששילמה את המחיר ונאלצה לעזוב את בית החולים, הייתה זאת שהתאמרו בה.
שזה קלאסי, כמובן. כמו שאנחנו מכירים בהטרדות מיניות, גם בהתאמרות, הרבה
חושפי
פעמים...
חושפי שחיתויות.
כן, הרבה פעמים הקורבן הוא בסופו של דבר זה שנאלץ לעזוב ולא התוקפן.
אני רוצה רגע לדבר על העניין של ההטרדות, על הקשר של זה להטרדות מיניות, ואת גם בעברך עסקת גם בתחקירים על הטרדות מיניות, לא במערכת הבריאות דף, אלא בהרבה מערכות אחרות. ואני רוצה לספר לכם סיפור. לפני כמה שנים פרצה, כשהיה את סי תנועת מיטו, אחרי פרשת הרווי ויינסטיין, פגשתי אישה שהייתה מפיקה בחירה בתוכניות של כוכב הטלוויזיה האמריקאי צ'רלי רוז, שנתפס כמטריד מיני סדרתי והודח, והיה סביב זה סיפור גדול, בגלל שהיה לו איזה מתדמית על המסך של איזה אינטלקטואל נאור, והוא התברר כמטרידן סדרתי מכוער. ושאלתי אותה, היא עבדה שם הרבה שנים בתוכנית שלו, שאלתי אותה איך זה היה לעבוד בסביבה הזאת של צ'רלי רוז, והיא אמרה לי, אתה יודע מה? אני אספר לך משהו. בכל הכתבות שהיו על ההטרדות המיניות שלו, לא סיפרו דבר נוסף, שמבחינתי הרבה פעמים היה גרוע יותר. והוא התרבות של התאמרות והתעללות בעובדים, שזה דבר לפעמים שאופף אותך ונמצא איתך יותר אפילו מהטרדות מיניות. והשאלה שלי, רוני, אלייך, שאת מסתכלת על אנשים שלפעמים שגרת יומם זה באמת 10 או 20 שנה שהבוס או הבוסית שלהם מתאמרים בהם, זה באמת יכול להיות מצב שבו זה גרוע כמעט כמו הטרדה מינית?
אני לא רוצה לדרג את העוולות בין ההטרדה מינית להתאמרות. אני כן יכולה להגיד שבעוד שהטרדות מיניות זה נושא מאוד מדובר, מטופל, יש חוק בעניין, אנחנו יודעים היום לזהות הטרדה מינית בצורה טובה יחסית. זה עדיין הדרך מאוד מאוד ארוכה והתופעה עוד קיימת בגדול, אבל נושא של התאמרות עוד הרבה מאחורה, אין חוק לעניין הזה, אין הגדרה, יש נורמות שמשתרשות ושאני מאמינה שיום אחד בעוד לא הרבה שנים יראה לנו מופרך איך אנשים התנהגו ואיך אפשרו להם להתנהג, כמו שהיום נראה לנו מופרך איך שהתנהגו בצהל בשנות ה-70 לחיילות.
אני רוצה להוסיף שבאמת מה שעשה את השינוי המשמעותי זה החקיקה של הטרדה מינית. וגם בנושא של התאמרות, כפי שפורט גם בכתבה, יש ניסיון כבר לחקיקה, יש הצעת חוק שהוגשה, והוגשה שוב ב-2019, ונפלה מכל מיני סיבות בינתיים, זאת אומרת, לא התקדמה מסיבות פוליטיות, לא מסיבות ענייניות.
מי הפוליטיקאי שהפיל את זה, ומה עם הסיבות הפוליטיות?
נוקבים בשמם של שני פוליטיקאים, הראשונה היא שרת המשפטים דאז, איילת שקד, שבעצם חסמה את החקיקה הזאת, למרות שהייתה לה תמיכה מאוד רחבה. הטענה הפורמלית הייתה שבתי המשפט יוצפו בתביעות, והפוליטיקאי השני הוא ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו, שלפי הטענה בעצם היה חשש שחוק הזה בעצם ישליך על כל היחסים ומה שקורה בתוך המעון הרשמי בבלפור.
זה היה קשור לתביעה של מני נפתלי, והשופטת ציטטה בזמנו מסעיפי הצעת החוק.
גיא, לו אתה פוליטיקאי מנוסה, ונותנים לך הצעת חוק, שבה אתה יכול להסתבך עם רופאים, שאולי יום אחד תידרש לטיפולם המסור. מה היית עושה?
כן.
אבל הרופאים האלה גם צריכים את ההגנה, הם לא רק, כלומר, זה שני צדדים של אותם מטבע.
בדיוק, אני חושבת שכן.
הם כמו כל העובדים, הם כמו כל בני אדם, גם הם זקוקים להגנה.
בדיוק, ורוב האנשים בכלל לא יודעים להגיד מה זו שחיקה, מה זו התאמרות. בעצם התחלנו את השיחה באוקיי, מה זו התאמרות, ואמרנו שיש המון דרכים להגדיר. גם הטרדה מינית יש לה הרבה מאוד צורות, נכון? יש הטרדה שהיא...
וגם היא סובייקטיבית.
שוב, היא הופכת להיות לא סובייקטיבית ברגע שכותבים מהי. אז אם הפצת תמונות, למרות שלא נגעו בך, מוגדרת בחוק כהטרדה מינית, אז יש לזה שם. אותו דבר כאן. אז אני מזמינה באמת את המאזינים לחפש בגוגל הצעת החוק למניעת התאמרות בעבודה, ולראות, יש שם 7 סעיפים. שכוללים בין היתר התייחסות מבזה ומשפילה לאדם, שיבוש יכולת שלו לבצע את התפקיד, עם עוד כמה הסברים, להטיל עליו משימות שהמטרה שלהן מילוי צרכים אישיים של אדם אחר, להכפיף אותו לאווירה של פחד ואיומים, לייחס את העבודה וההישגים וההצלחות שלו לאדם אחר, או כישלונות של מישהו אחר, לא, לבודד אותו מקצועית, או לפגוע באופן בלתי סביר בפרטיות שלו. ואם נחשוב על הטרדה מינית, אז כן, גם הטרדה מינית, אם מפצים את התמונות שלי, זה פגיעה בלתי סבירה בפרטיות, וזו התנהגות מבזה ומשפילה, זאת אומרת, אנחנו רואים קשר בהחלט בין שתי ההתנהגויות האלה, וככל שבעצם, הלוואי שהצעת החוק הזו באמת תתקדם ותתקבל, אז יהיה רפרנס מסוים, ואז אפשר יהיה להגיד, אוקיי, זה הדבר שנקבע כהתאמרות, זה מה שאני חווה, ואני חושבת שזה ישנה באופן דרסטי את יחסי העבודה.
רוני, בעדות של אילן ישועה, מנכ״ל וואלה, בין השאר הוא אמר, התעללו בי, כלומר, בעלי השליטה, הטייקונים, אלוביץ', שאול אלוביץ' ואשתו, אז אני התעללתי בעיתונאים. את היית בשעתו גם בפעילה בוועדי העובדים של העיתונאים. עד כמה התופעה של התאמרויות קיימת בעיתונות?
אני יכולה להגיד לך שכשהקמנו את ארגון העיתונאים, אני הרבה זמן באותו ארגון, ואני מכירה רק את התרבות שסביבי, ואני יכולה להעיד שלא יתאמרו בי. אבל אני יכולה גם, אני זוכרת היטב, איך כשהקמנו את ארגון העיתונאים, ובעצם ניסינו להחתים אנשים להצטרף, זה בעצם הייתה הצטרפות להסתדרות, כדי להיכנס לארגון העיתונאים, הפחד הדהים אותי, פשוט הדהים אותי, אנשים שהם עיתונאים, שהם אמורים להיות בעלי מקצוע חופשי, להיות ללא מורה, באמת להיות הכי עצמאים בשטח והכי חזקים, פשוט רעדו מפחד שאף אחד לא ידע שחתמתי ומה יהיה, והיה מאוד קשה לגייס אנשים כדי להקים את הוועדים הראשונים בעיתונים, וזה עיקר אותי אז בתדהמה.
אז לפני סיכום, בוא נשאל את עצמנו כולנו, מה אנחנו צריכים לעשות כדי להוביל כאן שינוי? מה נדרש מהעיתונות? מה נדרש מהאקדמיה? מה נדרש מפעילים חברתיים שיש להם השפעה על המערכת הפוליטית לעשות, כדי לבאר את התרבות הזאת ממקומותינו?
אני חושבת שהתחלנו את המהלך, בזה שאנחנו בעצם חושפים את הסיפורים, חושפים את התופעה, מדברים עליה, זה צעד ראשון, הוא רק ראשון, אבל הוא מאוד חשוב, אבל אני כן, בא לי לסיים בנימה אופטימית, אני בתחושה אישית, כמי שמלווה כבר המון שנים את המערכת הזאת מקרוב, אני בתחושה שאנחנו על סף שינוי טקטוני במערכת הבריאות, אולי זה ייקח כמה שנים, אבל אני באמת מרגישה שיש פה חילופי דורות, ושהמון המון מוסכמות ותרבות שהייתה מושרשת המון שנים, ואיכשהו החזיקה מעמד בקושי, הולכת להשתנות. זה יתחיל עם התורנויות של המתמחים, וזה יסחוף איתו את כל התרבות במערכת. אני חושבת שבעוד 10 שנים אנחנו נשב פה ונדבר על מערכת בריאות שונה. תרבותית.
שרון, אם ניצן הורוביץ מקשיב עכשיו לפודקאסט הזה, מה את רוצה להגיד לו?
אני מחכה לפגישה איתו, מה זאת אומרת? אני כבר מנסה. לא, אני לא צוחקת, אני רצינית, כי אני חושבת שהעלאת מודעות לנושא היא קריטית, זה בדיוק כמו שהיה עם שחיקה, לפני 3 שנים כשהתחלנו עם הנושא הזה, אז זה היה טאבו, אנשים לא יכלו להודות שהם שחוקים, כי מה יחשבו עליהם במערכת, וזה הפך להיות משהו שהוא לגיטימי, וזה קרה כבר בכמה מערכות ציבוריות. אותו דבר עם התאמרות, לתת לזה שם, להסביר לאנשים מה זה, ולהכניס את זה לדעתי לכל בית ספר למנהל עסקים, אני אישית פותחת כל קורס, וללמד את סעיפי החוק, או הצעת החוק בינתיים, אז זה גם גם להגדיר מה זה, וגם למדוד. אני חושבת שהמדידה פה, וכאן האקדמיה יכולה להיכנס, מאוד מאוד חשובה. כי כשיש מדידה, אז אתה יכול לזהות איפה זה נמצא, אתה יכול לראות שינויים, זה לא משהו שישתנה ביום אחד.
ואתה לא יכול לפתור את זה כמה, בדיוק. סתם הגזמה, מה,
בדיוק.
לא, יש מספרים ויש הוכחות.
כשהתחלנו עם סקר השחיקה ב-2018, ועשינו קצת פיילוטים, אז הרבה מנהלי מחלקות, אפרופו, אמרו לנו, מה זאת אומרת, אצלי במחלקה אין שום שחיקה, כמובן שאצלם הייתה השחיקה הכי גבוהה.
שרון, לפני סיום, רוני לינדר נלחמה ב-10 שנים האחרונות בחברות המזון ובחברות הטבק. יש לי הרגשה שהמלחמה הזאת תהיה הרבה יותר מורכבת, קשה וכואבת. אני צודק?
אני חושבת שהמערכת מאוד פתוחה היום לשמוע את זה. שוב, אני אומרת את זה כמי שפוגשת כרגע את כל רכיבי המערכת, גם מתוך הפקולטה, אבל גם מחוץ, בגלל שאני מלווה את סקר השחיקה כבר 3 שנים, ופגשתי את כל מנהלי הארגונים בישראל, זאת אומרת, בתי החולים וקופות החולים, יש רצון לעשות שינוי. עדיין אין כלים מספיק, וככה אני מרגישה שיש פה איזה ערפל שמנסים לפזר, אבל ההבנה היא, אני אגיד לך מעבר לזה, גם ברמה הכלכלית, אנשים לא נשארים. לא דיברנו על מה ההשלכה של התאמרות, אחד הסימפטומים הראשונים זו עזיבה, זו עזיבת מקצוע, ואנחנו יודעים שאנחנו ניצבים עכשיו בפני מחסור בכוח, זה קורה לגמרי.
זה קורה ממש.
אנשים עוזבים את המקצוע.
יש להם יותר אופציות היום.
אבל הביקוש ללימודי רפואה ותנאי הקבלה ללימודי רפואה הם עדיין.
זה לא משנה.
זה נכון, אבל זה כן. לא משנה.
היום, בניגוד לעבר, אין פה את הסנקוסט. זאת אומרת, סיימת לימודים, סיימת התמחות, סבלת, אתה לא תמשיך.
אתה הולך להייטק.
בדיוק.
יש אלטרנטיבה.
בדיוק. ולכן הם מבינים שאנשים יעזבו, והם חייבים לטפל בזה, ולו כדי לשמר את כוח העבודה.
תודה רבה לשרון טוקר, תודה רבה לרוני לינדר, אתם מהוות השראה עבור כולנו, בעיקר באופטימיות שבה סיימנו, ולהתראות.
להתראות.
תודה רבה.
תודה.
טוב, אז אני רוצה להתייחס רק למה שרוני ושרון דיברו על הפתרונות, ועל כל מי שצריך לקחת אחריות, על העיתונות, על המערכת, ואני חושבת שבנוגע להטרדות המיניות, מעבר לעניין שהיה חוק, מה שעזר לזה לפרוץ ובעצם יתחיל להיות מדובר, איזה אנשים, נשים במקרה הזה, שקמו ודיברו בקולן ובשמן, ולא הסתתרו מאחורי שום דבר, ואמרו שהקורבנות לא צריכים להסתתר יותר, והכתבה של רוני, טובה וחשובה ובועטת ככל שתהיה, לא תצליח לעורר את ההד שהיא צריכה לעשות, אם לא נראה את השמות ואת הפנים של האנשים שהתאמרו בהם, ובשלב מאוחר יותר גם את אלה שהתאמרו.
אני מכיר מקרוב לא מעט צעירים וצעירות, ישראלים ששוקלים ללמוד רפואה, רוצים לעזור לאנשים, מתלהבים מהמקצוע. המציאות בה רבים מהם יחליטו לא ללכת לשם, או לעזוב את המערכת אחרי שכבר השקיעו, למדו והשקיעו שנים, בגלל תרבות רעילה והתאמרויות, מציאות כזאת צריכה להדאיג את כולנו. אם יש בכירים במערכת הבריאות, גם מנהלי מחלקות, רופאות, רופאים, אחיות ואחים, שמאזינים לנו עכשיו, יש להם מידע נוסף, ובעיקר אם הם מוכנים להתראיין בשמם, זה הזמן לפנות למערכת לרוני לינדר. עד כאן המרקרים לשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה לדן ברומר, לאמיר פקטור, לשרון טוקר ולרוני לינדר. תודה לך, ענת.
תודה, גיא.
ולהתראות בשבוע הבא.